טוב, אנחנו רוצים היום להשלים את הנקודה של תורה שבעל פה, שהיא לימוד ההלכה, שהיא או שהוא התורה המתגשמת בביטויים המעשיים והחשיבות של לימוד ההלכה. כלומר, אנחנו מאוד העצמנו בימים האחרונים את הקשר ההדוק בין ההגדה להלכה, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, ואת החידוש הגדול של התקופה שלנו, שהוא דווקא לימוד ההגדה עם כל המשמעויות שלו, מה שראינו בימים האחרונים בעיקר. אבל כדי שלא חד ושלום תצא כאן איזה תקלה שאנחנו מזלזלים ב, או לא מספיק מעריכים או נותנים מקום וחשיבות לצדדים המעשיים שבתורה, אז יש לפנינו שתי פסקאות, מקור 6 ומקור 7. יש הרבה יותר, אבל שתי פסקאות עקרוניות שיכולות אולי לשים את הכל בקונספציה השלמה של הדברים. אז קודם כל, מקור מספר 6, כמדומני שנגענו בזה פעם, בפסקה הזאת, אבל בהקשר הזה היא ודאי נדרשת. ישראל ותחייתו, ספר אורות, ישראל ותחייתו, פסקה ג'. אומר הרב, הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. נקרא כמה שורות כדי להבין מה מדובר פה. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו אין הולכות. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כן בישראל. בכל דרכיך דעהו, שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, ועוד נלמד את זה, שיוצאת אל הפועל בפועל ביחידי סגולה, מצד האמת, נחלת הכלל היא באמת. לכן, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה והתרחבות בישראל, ממקור הקודש הם נובעים. משפט אחרון, על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית, מלשון אופי, לתוכן לאומנו. מה זה דין? דין כשמו, זה דין, זה גבול, זה קצבה, זה שיעור. כשיש פסק דין, אז יש זכאי ויש חייב, יש מותר ויש אסור, יש כשר ויש פסול. דין שם את האמת האלוהית בזמן ובמקום לפי הערך המדויק שלהם. אומר הרב, אנחנו מצאנו אצל הרבה עמים רעיונות גדולים, לא רוצה להגיד ארטילאיים, אבל רעיונות רוחניים גדולים על תיקון עולם ושאיפות קודש ודבקות רוחנית וכו'. השאלה היא, האם אותם הרעיונות הגדולים מסוגלים, מתוך שהם תמועים, מלשון התאמות בתת ועין, תמועים בנפש האנושית, האם מסוגלים באמת להופיע בחיים? האם הרעיונות הגדולים מסוגלים להתממש במציאות? זאת השאלה. לדבר, רעיונות גדולים כולנו יודעים. השאלה אם הרעיונות הגדולים האלה מסוגלים להיות מופנמים בנפש ולצאת בסוף לפעולה א', ופעולה א', לפעמים היא דורשת מאמצים, היא דורשת מחירים. לא פשוט לעשות פעולה א'. אתה יכול לדבר על הנשמה תמיד מתפללת. אתה קם בבוקר להתפלל מוקדם? אתה בכלל מתפלל? אתה מתאמץ בתפילה? אז הנשמה תמיד מתפללת, כן, אבל מה עם הנשמה בגוף? לכן אומר הרב, הדינים דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. הדינים זה לא רק דין במובן של מקרה ודין. כלומר, מה צריך לעשות בשולחן ערוך אור החיים, ובדיני נזיקין, ובדיני ממונות, ובנזקי שכנים וכדומה. זה לא רק זה, אלא היכולת לצמצם, אם אפשר לומר, את החסד האלוהי המתפשט, שהוא בעצם לימוד ההגדה, לנקודה ממשית, מעשית אחת. למקד את כל הגודל האיכותי הזה לביטוי ממשי אחד. את זה העמים לא יודעים לעשות. אין להם את התכונה הזאת. לכן לימוד ההלכה בישראל, כמו שלמדנו כמה פעמים, הסכמנו הרבה פעמים, שהרב כותב באורות התשובה, שאדם שרוצה להיות באמת שייך למהלך של תשובה, יעסוק דווקא בחלק שבדיני ממונות שבתורה. למה? כי בדיני, הייתי אומר, תשובה זה קוסמופוליטי, זה כללי, זה רוחני. לא, נכון שכן, אבל לא רק. הרוחניות הגדולה הזאת אמורה להופיע עד הפרט הכלכלי הקטן. ואם זה לא מגיע עד הפרט הכלכלי הקטן, אז יש כאן חיסרון. כי כי זה מראה שבאמת אין שייכות לדברים. אין מפגש בין עולם של שמיים לעולם של ארץ. לכן הדינים, מידת הדין, וממילא פסק ההלכה, שזה בעצם אותו דבר. מידת הדין לא במובן של רע, אלא מידת הדין במובן הזה של לדעת בכל נקודת מצב, זמן ומקום, מה צריך לעשות. וכך עושים. אז הדינים, דיני תורת אלוהים חיים, מציינים אותנו מכל עם ולשון. זה מה שמבדיל אותנו מהעמים. כמו שדיברנו, מי שזוכר בזכות הרב סידון בתחילת השנה, שהאלוהים מאמינים באלוהים, סליחה, שהעמים מאמינים באלוהים שם. אלוהים הגדול, אלוהים הנשגב שם. אנחנו מאמינים באלוהים פה. עכשיו, אלוהים פה זה אלוהים שמתגלה. וכשהוא מתגלה בעולם שלנו, שחי בממדים של זמן ומקום. אז מלא, זה בסוף צריך לגעת בנקודה. בסוף, בסיטואציה, אתה צריך להכריע. מה אתה עושה? אתה לא יכול לעשות שני דברים הפוכים. אז היכולת הזאת, לצמצם את הגודל האלוהי הזה, לנקודה אחת, למימוש מעשי אחד, זאת הייחודיות הישראלית. אומר הרב, הוא מסביר את זה יותר, הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. ברור שהקודש הוא באמת נובע מעומק הנשמה, אבל הוא פועל בקרבנו פנימה, הוא נכנס לתוכנו. כשהוא נכנס לתוכנו, אז הוא נכנס עד הממדים היותר, נקרא להם נמוכים שבאדם. כלומר, המעשים שלו, הפעולות שלו. אז נכון שהמחשבה והלב, השכל והרצון יותר מאשר המעשה, נכון? אבל השכל והלב אמורים להגיע למעשה. הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. הוא גם נובע מעומק הנשמה וגם צריך להתגלות באיברים היותר רחוקים מעומק הנשמה הזה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הן הולכות. שאיפת החיים הכללית שלנו היא לא רק שזה יישאר איזה רעיון כללי, אלא שזה יהיה מדויק באופן פרטי. אומר הרב, הנה המשפט הבא יותר ברור. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. נטיפי, מערת הנטיפים. נטיפי קודש. הערות באלף של קודש. הערות בעין של קודש. יש לכל עם. אבל האם כל ערכי החיים, האם החיים של האיש המדובר, הם כולם שולחן ערוך? אנחנו לפעמים מזלזלים בביטוי יהודי של שולחן ערוך. אבל כאן אנחנו צריכים להעצים את הביטוי הזה. יהודי של שולחן ערוך מהצד הנמוך שלו, איזשהו שומר, הולך בדרך השם, מצד, והדת ניתנה בשושן הבירה. הוא שומר את הדת, הוא שומר את החוק, הכל על פי חוקים, הכל על פי כללים. לא משנה אם הוא מבין, לא משנה אם הוא מרגיש, לא משנה אם הוא שייך, אם הוא מזדהה. העיקר שהוא עובד על פי ספר החוקים. זה הצד השפל או הנמוך של יהודי של שולחן ערוך. בצד שני, יש צד עליון מאוד. יהודי של שולחן ערוך זה יהודי, שכל פרט ופינה בחיים שלו, יש לה את הערך או את הביטוי הממשי של הערך האלוקי בצורה מדויקת. הוא לא חיים מסברות. זה לא מצבי רוח, או מצבי נשמה, או מצבי רעיון. יש כאן איזושהי אמת הלכתית, ממשית, מעשית. אני חוזר שוב, מותר או אסור, כשר או פסול. אתה לא יכול להגיד ביחד גם כשר וגם פסול. סליחה שאני הולך עכשיו עד הקצה. בשיעורי אמונה אתה יכול להגיד א', אתה יכול להגיד ב'. לא, אני לא אומר שזה נכון. אני אומר שאתה יכול. בשיעורי הלכה, צריך לבשר לפסוק הלכה. כן או לא? תחליט, יש צומת, אתה פונה ימינה או שמאלה, מה אתה עושה? אתה לא יכול להישאר בצומת ולהגיד, יש סברות לפנות ימינה ויש סברות לפנות שמאלה. בהלכה, צריך לפסוק הלכה. וגבורת קודש לפסוק הלכה. זה לא פשוט, מי אומר שאני צודק? לכן אומר הרב, יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון. אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. דרך אגב, אולי עכשיו קצת יותר מחודד לנו, מדוע בגלות הלכה לאיבוד מאיתנו תורת ההגדה, והשתמרה אצלנו מאוד תורת ההלכה. תורה שבכתב נעלמה במרכאות, ותורה שבעל פה חיה וקיימת בתוכנו. למה? כי כשאתה חי בגלות, אתה לא יכול, כשאתה מעורבב עם הגויים, התרבות, עם המנטליות, עם תפיסת החיים, שאיפות החיים, אתה לא יכול. רעיונות. רעיונות יש הרבה. סדר חיים פרטני, פרקטי, ממשי, מדויק. מה עושה יהודי בבוקר כשהוא מתעורר? כשאנחנו חיים בין הגויים, אנחנו לא נדע מה המעשה אשר אנחנו עושים, קרי, מתפללים, מניחים תפילין וכו', אז מחרתיים חדרי שלום נתבולה. כי כשאני אבוא לעבודה עם רעיון רוחני כזה, וחברי, הגוי יבוא לעבודה עם רעיון רוחני אחר, בסדר, אז נמצא נקודות השקה, נמצא נקודות הבדל. בסדר. אבל ברגע שאני שומר שבת ואני לא בא לעבודה בשבת, ואולי אפילו לא יקבלו אותי לעבודה כי אני לא עובד בשבת, זה מבדיל ביני לבין הגוי. זאת הבדלה מוחלטת. זה לא נשאר בג... ב- 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 ברובד הרעיון. לכן עם כל העצמה שאנחנו עצמנו בימים האחרונים, את ערך לימוד ההגדה, ודאי בתקופתנו, אנחנו עכשיו משלימים את התמונה, אני מקווה, להעצים את ערך לימוד ההלכה, וקיום ההלכה, כמובן. יש נטיפות של קודש בכל עם ולשון, אבל ערכי החיים כולם אינם צומחים מזה. לא כל ערכי החיים ברובד הפנימי וברובד המעשי, כלומר לא כל ממדי החיים באמת מוארים מנטיפות הקודש האלה. נוגע ולא נוגע. אבל בישראל זה לא ככה. לא כן בישראל. בכל דרך אחד היו, שנראה בהמשך מה המשמעות של בכל, הרב מחלק, בטא בתוך, בתוך כל דרך אחד היו, נראה בהמשך. בכל דרך אחד היו שהיא פרשה קטנה, שכוללת כל גופי תורה. זה לא רק פרשה קטנה כי היא כוללת שלוש מילים בכל דרך אחד היו, אלא בכל סיטואציה, בכל אוף, או, בכל מציאות שבה אתה נמצא, כל דרך שאתה בוחר, תכניס לשם את דעת השם. תגלה שם אמת אלוקית. אז יש צדדים רוחניים רעיוניים, ויש צדדים פרקטיים, מעשיים, ממשיים. לכן לא כאן בישראל, בכל דרך אחד היו שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה, כך אומרת הגמרא. זוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, כך אומרת הגמרא. שהיא הפרשייה הזאת, הערך הזה, הגודל הזה, של לגלות בכל נקודת מצב, זמן ומקום, את הערך האלוקי המדויק ברמה הפרקטית המעשית, מתוך אותה סגולה אגדתית, רוחנית, כוללת, אבל הפרקטיקה הלכתית המעשית. אז המציאות הזאת שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה, מי באמת חי ככה בפועל? יחידי יחידים, צדיקי צדיקים, חיים ברמה שבכל דרך אחד היו. שעומק הסגולה הכלל ישראלית, הכלל אגדתית, היא מתגלה בפרט ספציפי כזה ואחר בצורה מדוקדקת. אבל מצד הסגולה, מצד ההופעה הבכירית, זה מופיע אצל יחידים. אבל מצד השייכות המהותית שלנו, התכונה שלנו, האופי, הסגולה שלנו, נחלת הכלל היא באמת. כולנו שייכים לזה. זה שאני עוד לא הצלחתי לגלות את זה, זאת בעיה. אבל מצד האמת, זאת הסגולה שלנו. זאת תכונתנו. אומר הרב, כל שאיפת החיים וכל חפץ החיים, הקניין ותשוקותיו, העושר והכבוד, הממשלה וההתרחבות בישראל, כל הביטויים המעשיים האלה, ממקור הקודש הם נובעים. לכן זה לא מקרה. שכשאדם לומד גמרה, הוא בדרך כלל, כמנהג המקובל, נפגש דווקא עם המסכתות, שהייתי אומר, הן פחות נוגעות לנפש האנושית הישראלית הרגילה. מה לומדים בדרך כלל? נשים נזיקים. נשים ונזיקים. מה אתה לומד? קידושים, גיטים, כתובות. מה, אתה הולך להיות אב בדין? אתה הולך להיות עורך חופות? אתה הולך לשבת בבית דין לגיטין? לא. אתה הולך לשבת בבית דין לענייני כתובה? בבקמה, בבטרה, אתה הולך לפסוק בנזקי שכנים? לא. אבל אלה המסכתות שבהם עוסקים. בדרך כלל. למה? אתה לא ממש לא צריך לעסוק בסדרים האחרים, במסכתות האחרות. אבל כשעוסקים בזה, בעצם באופן סמוי, מחלחל בנפש, מחלחל בנפש ההכרה שהגודל של התורה זה לא רק הרעיונות הכוללים אלא הדיוק בפרטי פרטים. כל מי שפעם הצליח לכוון לאיזושהי סברה בפרט מסוים בסוגיה, גם אם הוא פרט, לא הייתי אומר שולי, אבל פרט נגיד שאפילו הוא לא מרכזי, חש איזושהי שמחה עצומה. לא רק כי הוא הצליח לפתור איזה ספק כמו איזה בא במתמטיקה, אלא כי הוא באמת הרגיש שהוא נוגע בגילוי של אמת אלוקית כוללת בנקודה מאוד ספציפית ומאוד מדויקת. והנה הוא מכוון בדיוק למה שכותב הרשב"א. זו תחושה נפלאה, התחושה הזאת. זה לא דבר קטן, זה לא דבר שאפשר לזלזל בו. לכן בלימוד הגמרא, בעיקר בתחומים האלה, בנושאים האלה, בסדרים האלה, בסוגיות האלה, במסכתות האלה, יש ערך מעבר לתכנים הנלמדים. אלא העיסוק המסיבי הזה בעניינים שקשורים לממונות ולנזקים ובקיצור לכל הביטויים המעשיים עד הרמה היותר דקה של הדברים ופסיקת ההלכה, ההבנה הסברתית ואחר כך ההלכה, זה משריש בנפש הישראלית את החידוש הגדול שתורתנו היא תורת אלוהים חיים שבאה לידי ביטוי בדינים, לא פחות. רק עוד טיפה. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, תכף נראה עוד הערה על זה, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה היא כל כך נחוצה לנו. אותו הדין המקורי שרב היה סומך את תלמידו להיות ממשיך דרכו בישיבה על כס המשפט, על כס הדין, והשמיכה הזאת מסרו עליה את הנפש, וכמו שכאן הרב אומר, הרשעה היוונית הסורית, הרומאים ובכל הדורות העלילו או ניסו לבטל את השמיכה, את העברת השרבית המשפטית מדור לדור. למה? כי הם הבינו שזה החידוש הגדול של עם ישראל, שבכל פרט ופרט ברמה המעשית אנחנו מדייקים בגילוי האלוקי. זה נקרא הלכה בקיצור. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל, ועל כן השמיכה שהיא נושאת שם אלוהים עליה, זה לא שכל אנושי, זה שכל אלוקי, היא כל כך נחוצה לנו, היא כל כך אופיית לתוכן לאומנו. עוד טיפה אם אפשר, והרישה היוונית הסורית הרגישה בחוש העיוור שלה, זה ביטוי שרב חוזר עליו הרבה פעמים, בזה תת מודע רוחני, את ערך הסגולה הגדולה הזאת, וגזרה על השמיכה שלא ישמחו, לא ישמוך רב את הנמידו. ורבי יהודה אומר את הגמרא, ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליה, היה מוכן למסור את הנפש שלו בשביל לסמוך תלמידים, כדי להעביר את חוק המשפט האלוקי בישראל. ומסר, היה אחד מעשרת הרוגי מלכות כידוע. ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה, כי היא העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. עוד חצי משפט. כל מי ששם לב, פרשת יתרו, יש בה בעצם שני חלקים. החלק הראשון זה המשפט לפני מתן תורה. יתרו נותן עצות טכניות על המסגרת המשפטית. התכנים של המשפט, יתרו לא מתערב. יתרו אומר שרי אלפים, שרי עשרות, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, שרי אלפים. שרי מאות, שרי אלפים. בסדר. התכנים של המשפט, יתרו לא יראה הערות. אבל ודאי עוד לפני שהופיע תורה בישראל, המשפט היה לו ערך אנושי. דינים חברתיים מקובלים, נגיד ככה. אחר כך הופיע פרשת מעמד הר סיני. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לכם מארץ מצרים, מוסר את הדיברות וכו'. ואחר כך בסוף פרשת יתרו, אנחנו פוגשים לאחר פרשת יתרו את פרשת המשפטים. אם כן, פרשת מעמד הר סיני וקבלת התורה, תחומה בשתי פרשיות משפט. פרשיות משפט לפני מתן תורה, פרשיית משפט לאחר מתן תורה. לא מקרה הדבר. למה? מה זה בא לומר? זה בא לומר שמה שחידשה או מה שחידש מעמד הר סיני, זה שאת אותו משפט שהנהגנו על פי סדרים אנושיים שכליים רגילים, מאחרי מעמד הר סיני ומתן תורה, צריך להניג על פי סדרים אלוקיים מדויקים. זה לא שכל אנושי מוסר טבעי, זה שכל אלוקי מדויק. בואו נקרא עוד חצי משפט פה. עוד חצי משפט על שני המשפטים. משה רבנו עליו השלום, ותופסו איתו את כוח המשפט בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. ולכן למאן דאמר שפרשת יתרו, כלומר החלק הראשון של פרשת יתרו, פרשת המשפט של יתרו, הייתה לאחר מעמד הר סיני, ואז המשפט שאמרנו מקודם, הוא לא מדויק שמעמד הר סיני תחום גם לפני וגם אחרי, בין אם נגיד שהפרשייה הזאת הייתה לפני ואין מוקדם מאוחר בתורה, או נגיד שהפרשייה הזאת הייתה, סליחה, פשוט הייתה אחרי, או נגיד שהפרשייה הזאת הייתה לפני כסדר הכתובים, לא משנה. מה אומר יתרו למשה, מה אומר, סליחה, משה רבנו ליתרו? משה רבנו עליו השלום, בתופסו איתו את כוח המשפט בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוהי שמשפטי ישראל באים אליו. ודרישת אלוהים באה יחדיו עם המשפט הישראלי. מה אומר משה ליתרו? כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. העם לא בא אליי לפתור לו סכסוכי שכנים בדיני נזיקין וממונות. העם בא אליי לחפש את אלוהים שמופיע דרך הסכסוך הממוני שבין השכנים. אז זה לא העניין של איזה מין סדר חברתי כילולי מורה של מלכות איש את ראו חיים בלאו. זה לא איזה סדר משפטי אנושי כדי שהחברה תוכל לתפקד ביחד כחברה. זה גילוי אלוקי. העם בא אליי לשמוע דבר השם, שמתגלה דרך דיני ממונות. זה מדרגה אחרת. אז למה דאמר שהפרשייה הזאת הייתה אחרי מעמד הר סיני? ברור. למה דאמר שהפרשייה הזאת הייתה לפני? אז גם לפני כנראה היה איזושהי מציאות של שמיעת דבר השם, אבל עדיין לא מחייב, כמו אחרי מתן תורה, שזה ממש כבר תורה. זהו. אז כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים, כי יהיה להם דבר, כי יהיה להם דבר באליי, ושפעתי בני שובן ראו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת אורותם. אומר הרב, הוא דרישת אלוהים של המשפט, הדרישה לחפש את אלוהים במשפט האנושי, כלומר בסכסוכים האנושיים, נשארה סגולה ישראלית. שאם התגלה באופי האלוהי הכולל, עול מעט וזורח בארץ ישראל וכו' וכו'. עוד חצי משפט אי אפשר לא להגיד אותו. המשפט הבא נראה בכלל לא קשור. אמינות הפקירה את המשפט. מה הקשר? איך הגענו פתאום לנצרות? מה זאת אומרת אמינות הפקירה את המשפט? תקעה עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה. שימו לב איך הרב מעביר אותנו פה רמות של הבנה. המשפט ברובד הפשוט זה פתרון פרקטי אלוקי לסכסוכי שכני, בסדר. אבל המשפט כמו שאמרנו בתחילת הדברים זה לא רק משפט, זה דין. זה דין, זה היכולת להיות שייך לעולם של דין. להבנה שהעולם שלנו מקורו בחסד, עולם חסד ייבנה, אבל כדי שהחסד יתקבל בעולם צריך להיות דין, צריך להיות גבול, צריך להיות קצבה, צריך להיות שיעור לכל דבר, צריך משפט. אמינות הפקירה את המשפט. לא רק שהפקירה את המשפט במובן של משפט אנושי ולא משפט אלוקי, אלא הפקירה בכלל את התכונה שנקראת משפט, את הדין, הכל כאילו חסד, חסד מדומה. אלוהים שייך לכולם, אלוהים אוהב את כולם. אלוהים לא מתגלה דרך עם מיוחד, אלוהים מתגלה דרך כל העמים, דרך כל בני אדם. אין אצל אלוהים, אין אצל אלוהים דין. אלוהים הוא אלוהי האהבה, אלוהי החסד. זה השקר הגדול של הנצרות, שכביכול האלוהים יכול להתגלות בעולם שלנו בלי משפט, בלי גבולות, בלי דין, בלי עד לכאן ולא יותר. זה השקר הגדול. עוד פעם, אמינות הפקירה את המשפט, תקע עצמה במידת הרחמים והחסד המדומה, הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. ומתוך עקירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי, החסד בעולם שלנו יכול להופיע רק במסגרת של דין. וכשאתה עוקר את הדין, וכאילו מדבר על חסד מתפשט בלי גבולות, אז יופיע הדין היותר חמור, כידוע השואה, שמקורה בנצרות. ומתוך עקירת יסוד המשפט מתוכנו האלוהי, תופסת אותה הרשעה יותר מגושמת, ובאה בזוהמה לחדור במשפט הפרטי וגם במשפט הלאומי, אני מדלק טיפה, ובזה מתייסד יסוד צינת לאומי, ועומק רעה של תומת שפיכות דמים וכו'. טוב, כן, מי רוצה לומר משהו? אלה, את רוצה?
יש לו הרב לפחות הלך של לימוד שהוא ערך מעבר לתכנים נלמדים, מעבר לענות היותר לימודים שאנחנו נגיד עם המונות וכו'. השאלה אם זה בעצם הדרך גוף הלימוד תגמרה או תגיד תגמרה תגמרה, זה הדרך לחיפוש דבר השם או דרך לצפות
ולגלות
להבין דבר מתוך דבר.
אם הבנתי את שאלתך, למרות שזה לא ככה מיקוד, זה לא ככה מיקוד אבל עכשיו של הדברים. כלומר, החשיבות של לימוד גמרא נובעת מכמה סיבות. אחת הסיבות שהזכרנו פה בראשוניות, צריך להעמיק את זה, זה שלימוד הגמרא מחנך את האדם להכיר את דבר השם המתגלה בסיטואציות השונות בצורה מדויקת עד פסיקת הלכה ממשית אחד ולא שניים שלוש ארבע. זה מחנך את האדם לכך שכל מערכת החיים שלו יתה מערכת כזאת ששייכת אל המשפט, אל הדין. לא במובן של ביטול החסד, אלא במובן של יכולת גילוי הכללה של מקצוע האגדה, נקרא לזה ככה, בתוך עולם הלכתי מדויק. בוא נגיד רגע את זה אחרת. אני אגיד את זה אחרת שנייה. שבת. מה זה שבת? מן עולם הבא. נשמה יתרה. טוב, לך דודי, רעבה דרעבין, סעודה שלישית. כן. שבת זה גם הלכות פלטה. שבת זה גם הלכות בורר. שבת זה הלכות כושר. שבת זה אם יש לך נמלה, או נמלים קטנות על השייש, איך אתה מתנהג? זה מפריע לנשמה יתרה שלי כשאני רואה נמלים בשבת על הקיור. הולכים מעל השייש. יכול להיות שזה יפריע לך, אבל יש כללים הלכתיים, איך הנשמה יתרה מתגלה, למרות שיש נמלים. אתה לא יכול להרוג אותם, אתה נותן לשמה? אז מה אתה מציע? טוב, לא לומדים עכשיו ללכות שבת. אנחנו חיים לפעמים באיזה עולם רוחני מלטף. והעולם הלכתי הוא עולם חותך. אני רוצה להגיד משפט. יש מהראשונים ומהאחרונים. המהר"ל אולי אחד המרכזיים שבהם. שיצא בשצף קצף נגד אותה השיטה שלומדת גמרא ולא מגיע עד ההלכה, עד לימוד ההלכה, מה שנקרא עשו כשמעת אלי בדלחת. איזה קצף הוא יוצא, הוא אומר דברים נוראים. אומר דברים נוראים, שבמקום להגיע להבנת עומק הסוגיות בסברה, אבל משם להגיע אל פסק ההלכה, קרי ההלכה נקראת ההלכה כי היא מאפשרת לנו את ההליכה במציאות, אז עזבו את לימוד ההלכה מתוך הסוגיות בגמרא והסתפקו בפלפול. אז יש לחלק בין פלפול לעיון, כי פלפול ועיון זה שני דברים שונים, אבל בכל אופן הוא יוצא נגד או נגד, זה לא, עוד פעם, זה לא הנושא עכשיו, הוא יוצא נגד אותה תפיסה שלא מחברת את לא מגלה את התורה שבעל פה, שעניינה בסופו של דבר זה הצד המעשי, לא מחברת אל הצד המעשי. אני חושב שאחד הדברים שכל בחור ישיבה, אפילו ברמת הבקיאות, אדם לומד סוגיה בעיון שבועיים, בסדר, למד איזושהי סוגיה, מסתום, אם הסוגיה הזאת היא סוגיה הלכתית, יש לה נפקא מינה להלכה. איך יכול להיות, אני אומר עכשיו דברים שאני מאלף ב, איך יכול להיות שהוא לא פתח שולחן ערוך? מה השולחן ערוך פסק בחושן משפט על הסוגיה שלמדתי עכשיו? אני לא מדבר, תראה עכשיו את כל נושא הכלים ואת כל השוטים, אני לא מדבר כבר על זה, אפילו ברמה של שולחן ערוך, אפילו אתה יודע מה, לקרוא חצי דקה בסוף שבועיים של למידה, חצי דקה רק לקרוא שולחן ערוך, רק לקרוא בלי להבין, רק לדעת לפחות מה פסק השולחן ערוך. ואם לומדים יותר מסודר, מה פסק הרמב"ם, מה פסק הראש, מה פסק הריף, איך, מה הובא בבית יוסף, מה אמר הטור, איך פסק הטור, מה פסק השולחן ערוך, מה פסקו נושא הכלים, מה אמרו האחרונים, טוב, זה כבר לימוד הלכה יותר, לא הייתי קורא לו מעמיק, אלא יותר מתרחב. בסדר. אבל לא יכול להיות שאדם ילמד שבועות, תקופות ארוכות, סוגיות שלמות בגמרא, שעניינה תלמוד שמביא לידי מעשה, ובסוף הוא לא יודע מה נפסק להלכה. זה לא, הרב צוקרמן יוצא בחריפות נורא על, על, על הדבר הזה. הוא מקפיד מאוד בשיעור שלו, שבסוף יגיעו להלכה. אי אפשר לא להגיע להלכה. יצא לי לא פעם ולא פעמיים. בסוף לימוד של סוגיה, להביא ככה כסיכום, ערוך השולחן. נפלא, הסדר של הדברים ערוכים. מדהים. אתה רואה עיניים נדהמות. תורה שלמה, עולם שלם של תורה. לא ידוע בכלל. אז עזבו עכשיו ערוך השולחן, עזבו נושא כלים של שולחן ערוך, עזבו אפילו טור בית יוסף. אבל לא יכול להיות שאדם לא יגיע אחרי לימוד תורה שבעל פה, תורה שבעל פה במובן ההלכתי המעשי שלה, לא יגיע בסוף להלכה. אז הסברות חשוב, הסברות העיוניות הלמדניות חשובות, אבל גם פסיקת ההלכה חשובה. וזה לא אומר שמי שיודע עכשיו את ההלכה, מחר בבוקר יהיה דיין בבית הדין. בסדר, אבל זה מה שלפחות. הוא סגר איזה סוגיה ברמה הראשונית של הדברים. לפחות. אני יודע שיש הרבה שנוהגים משום מה לזלזל בלימוד הלכה. יש היום הראשיתה של מה שנקראת לימוד הלכה. קוראים לזה מבחנים להסמכה ברבנות הראשית לישראל אחד שלום. לומדים כמה סוגיות או כמה נושאים יותר נכון במשך כמה שנים, ובסוף מקבלים תעודת יורה יורה, ידין ידין וכו'. ויש כאלה שמזלזלים בזה. רואים, העיקר זה לימוד העיון ולימוד העיון ולימוד העיון ולימוד העיון. אני יודע את זה. לימוד העיון זה דבר חשוב, זה מחנך את האדם לעמל, זה מחנך את האדם לעבודה, מחנך אותו לדיוק, לכושר של סברה. הרב ציודה קורא זה חריף ובקי. זה חריפות ולא רק בקיאות. בסדר גמור. מצד שני, כל מי שלומד הלכה בצורה מסודרת של טור בית יוסף, ואפילו בתוכנית שהזכרתי מקודם, הוא לא רק קונה קניינים חשובים, הוא מתרגל להסתכל על הגמרא בצורה יותר שלמה, יותר כוללת, יותר נכונה. הוא לא ירשה לעצמו. אני זוכר שהייתה איזו תקופה שלמדנו אפילו פה בסדר פקיעות אחרי צהריים גמרא מסכת סוכה, ובסוף כל סוגיה פשוט לא, בלי להתפלפל יותר מדי, פתחנו פשוט שולחן ערוך משנה ברורה, זה הכל. לא טור בית יוסף, לא נושא כלים של השולחן, רק שולחן ערוך משנה ברורה. אני זוכר את ה, איזה נפלא זה, החבר'ה הרגישו שהם סוגרים ברמה הראשונית לפחות סוגיה. למדנו סוגיה, הבנו אולי כמה סברות יותר פנימיות שלה, ראינו איך זה מגיע בסוף להלכה, מה אומר השולחן ערוך, מה אמר המשנה ברורה, אולי גם מה אמר כף החיים. מצוין. איך אמר לי פעם מישהו כתוצאה מהלימוד הזה, הישיבה שלי בסוכה השנה לא תהיה כמו הישיבה בשנים קודמות. א', אני קצת יותר מבין, וב', אני יודע גם מה צריך לעשות. זה לא יכול להיות שאדם לומד מחלוקת במשנה, אני כבר לא מדבר על המשנה, מחלוקת במשנה או בגמרא, והוא לא יודע אפילו מה נפסק להלכה.
כאילו הוא צדק.
לא הייתי אומר שהוא יוצא ריק, אבל הוא לא סגר את הנושא.
כאילו זה מרת, אתה לא יודע
להכין. הוא יוצא ריק במובן של, לא הייתי אומר של המרכז, אבל במובן של התכלית, נגיד ככה, של לימוד תורה שבעל פה. שהוא הלכה לדעת איך ללכת. אז תגיד, מחר בבוקר, אני בא לסוכה של סבתא שלי. היא קשרה או פסולה? לא יודע. סבתא, אני אגיד לך, יש שלוש דעות. תגיד לי, נכדי היקר, היא קשרה או פסולה? כן. אז מה אתה רוצה ממני? אני מחויב להגיד את האמת. מה שלומדים מרוב הישיבות, א', זה לא נכון, ב', אם לומדים ככה, זה צריך תיקון. ואני אומר עוד פעם, לא צריך להפוך את סדר עיון בגמרא לסדר פסיקת הלכה. אבל לא יכול להיות שלפחות כשסוגרים סוגיה, לא, אני אומר את זה ברמה הכי פשטנית, אני באמת לא מגזים, לקרוא חצי דקה מה פסק השולחן ערוך. אתם זוכרים שלמדנו פה סוגיית מצוות יישוב ארץ ישראל? אז למדנו קודם כל את הצד הרוחני, נכון? מה אחר כך עשינו? פתחנו הלכה! ראינו ראשונים, ראינו שולחן ערוך, ראינו אחרונים, ראינו... פרסנו לפחות איזושהי התחלה של יריעה, משהו. אתה לא יכול להשאיר את זה באוויר. אם הרמב"ן אומר זו מצוות עשה, אז אני רוצה לדעת. מה כוללת מצוות העשה הזאת? מי חולק פה? מה המשמעויות של המחלוקת הזאת? כמו מי פוסקים? זה לא יכול להישאר תלוש באוויר. כן. לא יודע. אי אפשר לדלג על זה, כי זה חלק מחוכמת תורה שבעל פה. בקיצור, אני חושב שהבנו את המסר. בבקשה, ברור.
מה הסיבה שהרב קוק בעצמו כתב שהחבורה?
נכון. הרב קוק בעצמו כתב מאמרים ארוכים. נכון, כתב מאמרים ארוכים. עד כמה אנחנו מחויבים בסופו של לימוד לייצר, נקרא זה ככה, לסכם, לייצר הלכה ברורה. ברור הלכה, הלכה ברורה. כל מכון הלכה ברורה, כאן בשבת מרכז הרב במרתף שם, למטה, זה בעקבות בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו. להגיע בסוף להלכה ברורה.
אז מה זה הגמרות האלה, הלכה ברורה?
זה הגמרות האלה, הלכה ברורה.
מה אתה
נותן הגמרות? הגמרות האלה, יש בהם גם ברורי הלכה וגם הלכה ברורה. גם ברור הסוגיות יותר ב... עומק עיוני, וגם מסקנות הלכתיות בדעות השונות. טוב, הייתי רוצה להספיק גם את שבע, השאלה אם יש לכם עוד כוח. אין לנו זמן אבל. טוב, אז מחר אנחנו מסיימים בעזרת השם את שבע, ומסיימים את דף 29.